את הרב ציודה איך ניגשים אל הציבור. איך מחזירים בתשובה וכל מיני דברים כאלה. ואז הרב ענה באהבה. אז צריכים לשאול, כן, אבל איזה שיטות מעשיות, ומה צריך לעשות הלכה למעשה, ואיך מביאים כסף, ואיך מדברים, והאם אמצעים דידקטיים אלה ואחרים, ו... ותמיד הרב ציודה חזר, 1,000 פעמים, על באהבה. עד שבסוף הבינו שהוא מתכוון לומר שאל הדור ניגשים באהבה. כלומר, אחד הדברים הגדולים שהוא לימד אותנו זה הגישה לעניינים יותר מאשר תכנים חדשים. כלומר, תכנים חדשים זה כל אחד יכול לפי חוכמתו, לפי השכלתו, לפי כוח פלפולו, לחדש חידושים. אבל גישה זה דבר שאי אפשר לכתוב בספרים, זה דבר שלומדים מתוך קרבה אנושית, חיה אל הרב. לכן גם לימדו אותנו רבותינו שגדול שימושה יותר מלימודה, שצריך לשמש תלמידי חכמים. אם אתה לא משמש תלמידי חכמים, אלא אתה רק קורא דבריהם, לומד את דבריהם, אתה לא תבין למה הם התכוונו, מה היה הכיוון שהם פיתחו וכדומה. אז קודם כל, הרב ציודה לימד אותנו שצריך לגשת מתוך אהבה ואמונה, שני האלפים המפורסמים, שמכוחם נוסד גם המקום הזה שבו אנחנו לומדים היום. אני רוצה רק להסביר איך הדבר הזה מודגם הלכה למעשה. פעם אחת, הגיעה קבוצה של חיילי חיל האוויר לישיבת מרכז הרב. אחרי שהם פגשו את הרב צבי יהודה, הוא שלח אותם אל הישיבה. קצינים של חיל האוויר, קבוצה של בערך 40 חיילים. באו במדי א', ונכנסו אל בית המדרש, ולפי הוראת ראש הישיבה, כל תלמיד בישיבה, לא משנה כמה פעמים הוא גמר את השס, אם גמר את השס רק 5 פעמים, או אפילו רק פעם אחת, או לא גמר את השס בכלל, ואפילו לא למד אלא 2 שורות בתלמוד. על פי הוראת הרב ציודה, כל תלמיד היה צריך ללמוד שעה אחת עם אחד החיילים. לא עשו חשבון, עוד לא התמלאתי, עוד לא כזה, אני לא תלמיד חכם, אני מי אני בכלל, אולי אני אגיד שטויות, לא. עצם המפגש, האהבה, הבא לידי ביטוי ממשי במפגש פנים אל פנים, לזה הדריך אותנו הרב צבי יהודה. ונוסף על כך, הוא קבע יסוד חשוב ביותר באמונה, והוא קדושת המדינה. המדינה איננה רק מסגרת טכנית, היא דבר קדוש. היא הגשמת דבריהם של הנביאים. וזה שהיא חילונית, זה בכלל לא מעלה ולא מוריד. שערי הנביאים אמרו לנו, ובנו בתים ונטעו כרמים. כלומר, אמרו לנו שעם ישראל יחזור לארץ הזאת ויבנה בתים ויטע כרמים. בניית בתים נאמרה, נטיעת כרמים נאמרה, הקמת ישיבות לא נאמרה. איך אמר? זאת אומרת, ודאי שהרב ציודה ראה חשיבות גדולה בהקמת ישיבות, אבל לא הקמת הישיבות היא הביצוע של הנבואה, ההגשמה של הנבואה, כי ישיבות תמיד היו בכל הדורות, החידוש של הגאולה הוא חידושה של העצמאות המדינית בארץ ישראל, וחזרתנו אל חומריותנו. כן. האם לעקור בתים? זה אסור. זה אסור, אסור לעקור בתים. אם הממשלה שהיא קדושה עושה את זה, אז זה פשע. לא, זה לא סותר דברי הנביאים. זה לא סותר דברי הנביאים. זה פשוט לא בסדר. זה עבירה. כן. עכשיו, רגע, אנחנו נתייחס גם לזה, אל תדע. כן, והבסיס של הדברים של הרב זה דברי הרמב"ן המפורסמים. הרמב"ן באוספותיו לספר המצוות לרמב"ם, מצוות עשה דלת, אומר שיש מספר מצוות שהרמב"ם שכח למנות אותם בתוך תרי"ג מצוות, ואחת מהן היא המצווה שתהיה הארץ הזאת, אולי נקרא את זה בפנים, מה הצורך? אה, זה... כן, אני קורא... הרב ציודה גם קרא את זה 1,000 פעמים לפנינו, כדי שלא ישכחו את הדבר הזה. אמר כך, שנצטוונו לרשת הארץ אשר נתן האל יתעלה לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. הרב ציודה היה אומר, אם כן, מדינת ישראל וצבאה, הם הם ההגשמה של המצווה הזאת. אם כן, זה חפץ של מצווה. לכן, כשהקימו את המדינה, היה מן הראוי לברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להקים מדינה. שכחו, אבל ברכות לא מעכבות. שלנו כלל, כן? ברכה זה לא לעיכובה. כן, והוא אומרו להם, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם, ופירט אותה להם במצווה הזו כולה. כלומר, יש פרטים למצווה, כמו שלמשל מצוות תפילין. זה לא מספיק להגיד שצריך לשים תותפות על הראש, אלא צריך להסביר איך התותפות, איזה צבע, איזה צורה, מה כותבים וכדומה, איזה רצועות, איזה צבע של רצועות, ממה צריכות להיות עשויות הרצועות וכדומה. כל ההלכות האלה, יש פריטי פרטים, וזה לעיכובה. אז גם פה, מה הן הפרטים של מצוות ירושת הארץ? הוא פירט אותה להן במצווה הזו כולה, בגבוליה ומצעריה, כמו שאמר, ובואו הר האמורי ואל כל שכניו, בערבה, בהר, בשפלה, ובנגב, ובחוף הים, מי שלא יודע איפה זה חוף הים, אני מוכן לצייר לו, איפה זה חוף הים, וגומר, מה זה וגומר? יש המשך של הפסוק, לא, 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 יש פסוק, יש המשך של הפסוק, מה המשך הפסוק? ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פרת. מסביר כאן הרמב"ן, שלא יניחו ממנה מקום. כן? כלומר, צריך שהארץ הזאת תהיה בידינו, ולא ביד זולתנו מן האומות. כלומר, מדבר כאן על ריבונות פוליטית. זאת תהיה המצווה. והראיה שזו מצווה, ואז הוא מביא כל מיני הוכחות, על מלחמת מצווה וכדומה, ואחר כך הוא מסביר, ואל תשתבש. כלומר, רמב"ן, הרב ציודה תמיד אהב את הסגנון הזה, אל תשתבש, כלומר, היא יכולה להיות טעות. ואל תשתבש ותאמר, כי המצווה הזאת היא המצווה במלחמת 7 עממים שנצטוונו לאבדם. תגיד, לא, זה נגד הכנענים, יש מצווה להילחם בכנענים. זה לא נכון, הוא אומר. כי הוא מביא כמה ראיות לזה, שאם הכנענים ברחו, בכל זאת יש לנו מצווה לרשת את הארץ וכדומה. הרי נצטוונו בכיבוש בכל הדורות. ואומר אני, כי המצווה שחכמים מפליגים בה, והיא דירת ארץ ישראל, עד שאמרו בכתובות כל היוצא ממנה ודר בחוץ לארץ, יהא בעיניך כעובד עבודה זרה, וזולת זה הפלגות גדולות שאמרו בה, הכל הוא ממצוות עשה, שנצטוונו לרשת הארץ לשבת בה. אם כן, היא מצוות עשה לדורות, מתחייב כל אחד ממנו, ואפילו בזמן גלות, כידוע בתלמוד במקומות הרבה. כלומר, יש פה דבר, שני צדדים למצווה הזאת, וגם הרב ציודה מדגיש את זה. יש היבט כללי, זו מצווה של הכלל. הכלל יש לו מצווה לרשת את הארץ. אבל זה גם מצווה של הפרט, לפי זה. מתחייב כל אחד מאיתנו, אפילו בזמן גלות. כלומר, גם כשהכלל איננו מקיים את המצווה, לך באופן פרטי יש חובה לקיים את המצווה. זאת אומרת, לא תוכל לומר שאם הכלל איננו מקיים את המצווה, אז אני פטור. זה לא כך. גם כשהכלל לא מקיים את המצווה, אומר הרמב"ן, אתה חייב. על יסוד זה, הרב ציודה הקים תנועת התיישבות גדולה, ותנועה בעלת אופי פוליטי הנקראת גוש אמונים, כשהוא שם הסביר שהתנועה הזאת עניינה להגשים את המצווה על פי הרמב"ן, ושאף על פי שבלבולי פוליטיקה ושיבושי דעות גרמו לראשי מדינתנו לפעמים לחשוב בכיוון אחר, של עשיית החרפה של מסירת שטחי ארץ קודשנו לגויים, מחויב כל אחד ואחד מאיתנו, אני כאן מצטט אותו, לעמוד במסירות נפש, ולכן חובה על כל איש צבא בישראל, ועל כל שר בישראל, ועל כל חייל בישראל, ועל כל רב בישראל, לעמוד במסירות נפש כדי למנוע את הפשע הזה. איך הוא יאמר? אז כמובן אמרו לו, מה אתה מדבר? אתה תגרום לי מלחמת אחים, כל מיני דברים כאלה. אמר, אל תפחידו אותי במילים. אני לא יודע איך נקרא לזה, אני לא יודע, לא רוצה להיכנס לטרמינולוגיה, אבל על זה הוא אמר, תהיה, מותר להגיד? אבל הוא אמר, לא יודע, זה לא אני אומר, אני מצטט, כן? אמר, תהיה מלחמה. אחר כך הוא אמר, בהזדמנות אחרת, אני לא מתכוון, שהיא מלחמה, אני רוצה להפחיד. רוצה להפחיד? אז אם כן, האסטרטגיה היא שצריך להפחיד. אבל בואו נשאלת שאלה, שאלה חינוכית. האמירות הרדיקליות של הרב צבי יהודה, על שמירת שלמות הארץ וכדומה, מה הערכן החינוכי? מה הוא רצה לומר? פה יש נקודה מאוד עמוקה, וזה המפגש בין מסורת הדורות התורנית לבין הפוליטיקה הישראלית. כלומר, אפשר לומר שזה ההמשך המתחייב במלחמת ששת הימים. במלחמת ששת הימים אירע מאורע משמעותי ביותר, שגרם מבוכה לכולם, והוא, שעד מלחמת ששת הימים, עם ישראל התחלק לשני זרמים. חילונים ציונים ודתיים אנטי ציונים. וכולם חיו בשקט. מה אתם רוצים? שניתן לכם אוטונומיה חינוכית לישיבות שלכם? לתלמודי תורה שלכם? ניתן. אתם אל תתערבו לנו בעניינים, אנחנו, יש לנו צבא, צבא חילוני, והוא מגן על ארץ ישראל הסוציאליסטית. ואז בעצם, אף על פי שלא אלה לא מסכימים עם אלה, כל אחד חי בשקט. אנחנו לבושי שחורים ובשכונותינו, ועוזבים אותנו בשקט, ואתם לבושי ירוק ולובשי דובונים, לובשים דובונים, ואתם בונים את ארץ ישראל הסוציאליסטית שלכם, ואין לנו עסק עמכם. שלום על ישראל. כולם מרוצים. מה קרה במלחמת ששת הימים? צהל החילוני עשה מעשה תנכי. מעשה תנכי. כיבוש הר הבית, כפי שאמר הרמטכ"ל דאז, מותגור, לא, אז הוא לא היה רמטכ"ל. כן, הוא היה מפקד חטיבה. כן, מפקד חטיבה. כן, הוא אמר, הר הבית בידינו. כן? צריך להבין מה המשמעות של דבר כזה. זה אמר שבעצם ההיסטוריה הישראלית, המודרנית, היא ההיסטוריה התנכית. הייתי אומר אפילו במובן האוניברסלי, הייתה התפרצות של מאורה תנכי בלב המודרנה. הדבר הזה זעזע את דרכי החשיבה של כולם, גם של היהודים וגם של הגויים. ומאז הגויים, מאז, כל הזמן מדברים רק על זה. כן, תפתחו רק קצת את העיתונות הבינלאומית, תראו על מה מדברים. מדברים כל הזמן על המדינה התנכית הזאת, ועושים את הכל כדי שתפסיק להיות תנכית. כדי להראות שהמאורה הוא מאורה מקרי, ושהכל חוזר לתדמיות החשיבה של מאזני הכוחות בין המעצמות בעידן המודרני, בלי שום קשר לדבר השם שבתוכנו. אבל הרב צבי יהודה הוא זה שעלה על הגל הזה, וברר שזה כאן המשך דבר השם. וממילא, כשהוא חינך לכך שמסירת שטחי ארץ ישראל לגויים היא עבירה, הוא בעצם בזה הכניס לחוסר נוחות גם את הדתיים וגם את החילונים. הוא אמר, אתם חושבים שענייני המדינה זה רק שלכם? לא נכון, זה שייך לתורה. והוא אומר לבעלי תורה, אתם חושבים שהתורה לא עוסקת בפוליטיקה? היא עוסקת. וכאן בעצם חזרה, אפשר לומר, הזהות המקורית של התורה לשטח. עד עכשיו, זה היה נדחק. כבר מזה כמה אלפי שנים נוצרה הפרדה מצערת בין מהותה של התורה לבין חיצוניותה. כשחיצוניותה של התורה זה הלימוד והקיום המצוות, ומהותה זה הפוליטיקה. וכאן, ברוך השם, חזרה ההתחברות הזאת לעשות. פוליטיקה של קודש. זה בהקשר הזה להזכיר שפעם אחת במסיבת יום העצמאות שהייתה בישיבת מרכז הרב. היה שם הראשון לציון, הרב יצחק ניסים, זכר צדיק לברכה. הרב הראשי לישראל. והוא דיבר על איזה חוק שדתיים הצליחו להעביר בכנסת. והוא אמר, את החוק הזה הצלחנו להשיג על ידי הפוליטיקה המלוכלכת. קם הרב צבי יהודה קוק על רגליו ואמר, הפוליטיקה המלוכלכת הזאת היא הפוליטיקה של הקדוש ברוך הוא. זה החזרת הממד הפוליטי למחשבה התורנית. הנקודה הזאת היא חשובה ביותר. לכן אפשר לומר שמה שהרב לימד גם זה שהציבור המאמין בתורת משה הוא חלק מן השיח הציבורי, יש לו עמדה פוליטית, יש לו מה לומר, יש לו דעה ואותה הוא צריך לקדם, ועל ידה גם הוא צריך לתפוס מנהיגות על מה שמתרחש במדינה. לא רק להיות פרשנים צדדיים של המתרחש, ולומר, הקדוש ברוך הוא עושה דברים גדולים, אבל אנחנו נשארים בבית המדרש ומדברים על זה, אלא אנחנו עושים עם זה משהו. אני רוצה רק להזכיר בהקשר הזה מה שאמר משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא שלח אותו למצרים. מה אמר משה רבנו? לא נעים לי. לא ישמעו בקולי. למה? כי יאמרו, לא נראה אליך השם. מה זה לא נראה אליך השם? תשמע, אני גדלתי במצרים. אני מדבר מצרית, נראה כמו מצרי. ואז אני אבוא ליהודים ואני אגיד להם, אני זה שהקדוש ברוך הוא שלח אותו כדי להגשים את מה שאתם לומדים עליו בבית המדרש? לא, לא מתאים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תעשה מה שאני אומר, אתה תלך בכל זאת. עונה משה, ויומר משה אל אדוני, בי אדוני, שלחנה ביד תשלח. מה זה שלחנה ביד תשלח? אומרים חז"ל, תשלח את מי שאתה רגיל לשלוח. למי הוא מתכוון? לאח שלו, אהרון. אהרון, הוא גדל בין היהודים, יש לו זקן מספיק ארוך, הוא נביא, הוא ידוע בתור המנהיג הרוחני של האומה, תשלח אותו. התגובה מדהימה. מה התגובה של הקדוש ברוך הוא? לא. וייחר אף השם במשה. זה מעניין. על מה? על זה שהוא ביקש לשלוח רב כדי לעשות את הגאולה. וייחר אף השם במשה. ויאמר, הלו, אהרון, אחיך הלוי. מה זה אחיך הלוי? הרב, מהגטו. ידעתי כי דבר ידבר הוא. כלומר, אתה רוצה שאני אשלח מישהו מבית המדרש? אתה יודע מה הם עושים בבית המדרש? הם כל הזמן מדברים. הם אומרים, בעזרת השם תהיה גאולה, צריך להאמין שהמהלכים האלה הם לא סתם, ושדברים גדולים יצמחו מזה, ויד השם לא תעזוב אותנו, ועוד תופיע נשמת האומה בכל מעמקי זערוריה על פני כל חדרי הלב והנפש, ותופיע במעמקי קדושתה, ותרומם את כל העולמות, וכדומה. כן? הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה רוצה שאני אשלח אחד כזה? ידבר, ידבר הוא. אני רוצה לשלוח אחד כמוך, אחד שמאמין בפוליטיקה. אתה תהיה מנהיג. אז מה, יש לך בעיה שאתה צריך גושפנקה של הממסד הרבני? אל תדאג. הנה הוא יוצא לקראתך, ורעך ושמח בליבו. מזה אנחנו לומדים שזאת הייתה הדאגה של משה. הוא הרגיש שאולי הממסד הרבני לא יסמפת אותו. ותמיד יש בעיה למנהיגות הפוליטית במדינת ישראל, שהיא מרגישה איזה מין, שלמה, רגש של, של אשמה, נקיפות מצפון. מדוע אנחנו לא דומים בדיוק לאבותינו שהיו בבית המדרש? לכן אומרים, לא, לא, אל תדאג. תדע לך שכשאתה תלך להוציא את בני ישראל ממצרים, אחד הרבנים יהיה איתך. הנה, הרב קוק אומר שאתה בסדר, אתה יכול לצאת. זה בעצם מה שרצה הרב ציודה לברר בבית המדרש שלו. מכוח זה הוא גם לימד. הוא העמיק מאוד בסוגיות השייכות לפוליטיקה, כבר בצעירותו, כשהוא הצעיר מאוד, כתב ספר מאמר בשם על הפרק, שבו הוא מבאר את עניינה של הפוליטיקה הישראלית, ושם הוא עונה לטענותיו של הפילוסוף היהודי הרמן כהן. הרמן כהן היה יהודי עם לב חם, אפילו קצת שומר מצוות, אבל הוא התנגד לציונות. מדוע? הוא אמר, אם אתם תעסקו בהקמת מדינה, אתם תעסקו בלאומיות, אתם תשכחו את הייעוד האוניברסלי של היהדות. אז הרב ציודה מסביר לו שכל העניין הלאומי שלנו וגם מהלכי הפוליטיקה שלנו הם לשם תיקון עולם במלכות שדי. ולכן כשאנחנו מתפשטים על כל מלוא רוחב ארצנו, מנהר מצרים ועד נהר פרט, אנחנו עסוקים בתיקון העולם כולו. זה טוב לכולם, כן? כלומר, לכבוש את כל הארץ זה טוב לערבים. גם. זה טוב לכולם. מכוח זה גם הוא לימד שהוא שלח את תלמידיו לראות את המצעד של צהל ביום העצמאות. כן? מדוע? כי הרי כתוב בתורה, ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ולכן, מצווה, מצוות עשה, ללכת, לראות את המצעד ביום העצמאות, כדי למלא את הלב מן ההכרה הזאת, של ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כמו שכתוב בתורה גם, ואכלת, וסבעת. אם כן יש מצווה לאכול ולסבוע, זה נכון? יש מצווה לאכול ולסבוע, כתוב בתורה, ואכלת וסבעת. לא, אז ההמשך, וברכת. זאת אומרת, האם אתה לא סבע, אין מצוות ברכת המזון, נכון? אם לא אכלת ולא סבעת, אין מצוות וברכת. לכן אומר הרב ציודה, מוכרחים לקיים כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, כדי לקיים את המשך הפסוק. וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. כלומר, אתה הולך למצעד ביום העצמאות, מבסוט מזה שאתה רואה את הטנקים ואת הטילים, ואתה אומר, קדוש ברוך הוא כמה עזר לנו. כן? ובזה בעצם הוא היה נאמן לפירושו של רבי יצחק אברבנאל, לפירושו של הר"ן, שאומרים שהקדוש ברוך הוא לא יבטל את הערך של האמצעים, לכן אדרבה, צריך לומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ומכוח זה, וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. כי האמירה שהרוחניות לבדה היא זו שגואלת ולא הפוליטיקה, היא בעצם סוג של כפירה, כי זה בא לומר שהקדוש ברוך הוא לא מצוי בפוליטיקה. וזה בעצם היה הכיוון הנוצרי בראשית הופעתו. יש, מכוח זה גם, הרב ציודה לימד אותנו שחייבים לומר את ההלל על המדינה ביום העצמאות. ולכן התחדשה ההלכה הזאת על ידי הרבנות הראשית ובעידודו של הרב ציודה, שיש לומר את ההלל ביום העצמאות. אגב, ההלכה הזאת עברה מספר גלגולים. בהתחלה היו אומרים בלי ברכה, אחר כך עם ברכה. בהתחלה חצי הלל, אחר כך הלל שלם. והרב ציודה הסביר שהדברים האלה הם פונקציה של ההתפתחות של מהלכי הגאולה. שמה שלאט לאט, ככל שהגאולה הולכת ומתפתחת, גם הלכות יום העצמאות הולכות ומתגדלות. הדברים האלה הגיעו עד כדי הקביעה שלו שצריך לקיים את פסקו של הרב שלמה גורן, הרב הראשי לישראל, שמברכים על ההלל השלם גם בלילה של יום העצמאות. ומאז שנפטר הרב גורן ונפטר הרב ציודה, אז ניסו לסגת אחור מזה, בגלל שלא מצליחים לעמוד בדרישה של הערה נשמתית כל כך גדולה, המתפשטת גם על ההלל בלילה. ואז עושים כל מיני פלפולים הלכתיים כדי להסביר מדוע אפילו הרב ציודה לא התכוון למה שהוא אמר. כן? אז זה נשמע מצחיק, אבל זאת יהודה. אני קראתי פרסומים רבניים שונים שמסבירים לך שכשהרב ציודה אמר הלל בלילה, הוא לא התכוון להגיד הלל בלילה. מה אני אעשה? וגם הברכה וכדומה. כן? מי שמעוניין, אני אוכל לתת לו שיעור בנושא הזה. אפילו במכון מיר, אגב, נפלו מזה. אפילו במכון מיר לא אומרים הלל בלילה ביום העצמאות, לחרפתנו ולבושתנו. אבל לא ניכנס לזה. עכשיו זה כבר ויכוחים מספיק ארוכים מזה כמה שנים. ביחס לעמדות רבניות שאינן רואות במדינה שלנו גאולה. הרב ציודה הסביר שבמסכת סוטה כבר הוזכרה הדעה הזאת. כתוב בספר זכריה, מי בז ליום קטנות. מה זה מי בז ליום קטנות? הנביא זכריה חי בתקופה של ראשית שיבת ציון. התחילו היהודים לחזור לארץ ישראל, ואז המצב היה גרוע. מה זה מצב גרוע? היו כמה אלפי יהודים בלבד. רוב היהודים נשארו בחוץ לארץ. התחילו לבנות מזבחונצ'יק. היה מזבחונצ'יק. אפילו מקדש לא היה. ועל המזבח הזה הקריבו, אחרי מאמצים רבים, כמה קורבנות מסכנים. והדבר הזה גרם שכל מיני יהודים זקנים, צדיקים, שהיו, שעוד זכרו איך נראה הבית הראשון, כשראו את הבית השני, התחילו לבכות. וכלפיהם, אומר הנביא, מי בז ליום קטנות. כלומר, מה אתם בזים להתחלה קטנה? על זה אומרת הגמרא, מי גרם להם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? קטנות שהייתה בהם, שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. ואומר רש"י, מה זה קטנות? קטנות אמונה. מכאן היה אומר הרב צבי יהודה, יש צדיקים מאמינים, ויש צדיקים שאינם מאמינים. איך היה אומר? אם כן יש צדיקים, אז מה זאת אומרת? הם לא מאמינים? הרי הם מאמינים בקדוש ברוך הוא, לא? לא. כתוב בגמרא, אינם מאמינים בקדוש ברוך הוא. אז במה הם כן מאמינים? הם מאמינים בשולחן ערוך. בשולחן ערוך כתוב, צריך להניח תפילין, צריך לשמור שבת, צריך לאכול כשר, צריך לעשות כל מיני דברים. אבל אותם צדיקים, ככה אומר הרב צבי יהודה, הם מאמינים בהלכה, הם מאמינים שהם צריכים, הייתי אומר, בפרומקאי, פרוסטה פרומקאי. מה זה פרוסטה פרומקאי? זה דתיות פשוטה, דברים פשוטים. כן. דברים פשוטים של אמונת ויראת שמיים פשוטה, וכדומה. כן? וזה הם מאמינים. אבל אינם מאמינים בקדוש ברוך הוא בתור מנהיג ההיסטוריה, בתור אלוהי המדינה, בתור אלוהי התרבות, בתור אלוהי הכל. וזה הם לא מאמינים. פעם חבר שלי שאל את הרב צבי יהודה, אמר לו, כבוד הרב, מי יכול לקבוע איזה צדיקים מאמינים ואיזה צדיקים אינם מאמינים? אז הרב צבי יהודה הרים את אגרופו ודפק על השולחן ואמר, אני יכול והם לא יכולים. האמת היא, האמירה הזאת שנראית קצת משונה, היא אמיתית מאוד. כי מי שהיה בקי וחריף בכל התורה כולה, בנגלה ובנסתר, בחריפות ובעמקות, זה היה הוא. הוא ידע את כל התורה כולה, והוא יכול היה גם לקבוע שמהלך האמונה מחייב את הציונות, ושהשאר הוא חסרון אמונה. כן, איך הרב צבי יהודה היה אומר? הגיע הזמן להגיד את הדברים בכל מלוא הבהירות שלהם. אין פה צדקות, אלא רשעות המתלבשת בלבוש של אמונה. זאת אומרת, כופרים המכנים את האחרים בשם זה. זה ביטוי קשה מאוד, אבל הרב צבי יהודה לא פחד מביטויים. כשהוא חשב משהו, אז הוא אמר אותו. פעם מישהו שאל אותו, האם זה בסדר שהוא אומר את דעותיו בפומבי בלי להתחשב באף אחד? הוא אמר, אני לא צריך רשות מאף אחד, מה שאני חושב שהוא אמת, אני אומר אותו. לא עושה חשבון, האם יזרקו אותי מקורס הקצינים, האם יקדמו את התלמידים שלי בצבא או לא, האם השותפות ההיסטורית תיפרם או לא תיפרם, וכדומה מהדברים האלה. אם זה אמת, זאת אמת. כן? בלי כחל, וסרק. כן. הגישה שלו הייתה דומה מאוד לזו של אליהו הנביא. אליהו הנביא היה מצד אחד אדם קנאי מאוד, קנו כי נטי לשם אלוהי צבאות, ויחד עם זה הקדוש ברוך הוא נתן לו שיעור שבו לימד אותו שצריך לדבר באהבה אל כלל ישראל, כל דממה דקה וכדומה. ובספר אורות כותב הרב, הנני רואה את אור חיי אליהו עולה. כשהרב צבי יהודה קרא לפנינו את המשפט הזה, אז הוא הצביע על עצמו ואמר, אני רואה. גם אני מאלה שרואים את אור חיי אליהו עולה. אני רוצה פה להתייחס לשני חידושים חשובים בתורתו. חידוש אחד הנוגע לסוגיה שהיא לכאורה סוגיה צדדית, ודרכה אפשר ללמוד הרבה. ההתייחסות שלו אל הצמחונות. והדבר השני, ההתייחסות שלו לסדר פרשיות השבוע. שתי הדברים האלה נראים לכאורה צדדיים, אבל הם מגלים משהו על מה שהתרחש בתוך הנפש של הרב. כידוע, היה תלמיד אחר לרב קוק, הרב הנזיר זצ"ל, הרב דוד הכהן. הרב דוד הכהן אמר שהאידיאל האנושי, המוסרי, זה הצמחונות. כלומר, זה שאנחנו אוכלים בשר זה בדיעבד, יותר טוב אנושות צמחונית, שאיננה אוכלת בשר, איננה ממיתה בעלי חיים כדי לזון את עצמה. ואת העמדה הזאת הוא ביסס על יסוד כמה דברים של הרב קוק, בחוברת שהוא קרא לה חזון הצמחונות והשלום, והוא בעצמו נהג כך, הלכה למעשה, הוא היה צמחוני כל ימיו. יש מאמר בספר אור לנתיבתי, יש ספר לא כל כך מפורסם של הרב ציודן, אור לנתיבתי, שבו יש מספר מאמרים, יש לו מאמר על הצמחונות הנקרא מאמר האחדות השלמה. ושם הוא שואל את השאלה הבאה. הוא אומר, לכאורה הצמחונות היא בעייתית לא פחות מאשר אכילת בשר. מדוע? כי אתה אומר, אני לא נוטל את החיים של בעל חיים כדי להחיות את עצמי. אבל את הנפש של המלפפון אתה כן מוכן לקחת? אתה מוכן באכזריות לחתוך את החסה? ולטחון את השומשמים? ולטחון את החיטה? שהיא לא עשתה לך שום דבר. אתה, לא רק זה, אתה לש אותה, מטביע אותה במים, מכניס אותה לתנור. זה משהו נורא. כן? ג'נוסייד, ממש. כן? השם, מה תגידו לרב, יש הבדל, זה מרגיש וזה לא מרגיש. אבל החלוקה הזאת היא סך הכל חלוקה, היא אומר, מוסכמתית. אתה לא רואה פה את ההרס, ופה אתה רואה את ההרס. ובסופו של דבר, אתה פועל נגד החי. יותר מזה, הוא מוסיף, עצם העובדה, גם בלי צמחונות, הדריסה שלנו את האדמה. אנחנו דורכים על הארץ, אנחנו כבר כובשים אותה תחת כפות רגלינו, יש גם בזה אלימות. אלימות. נשימתנו את אוויר העולם, היא בעצם השתלטות על משולחת רסן על העולם. איך אנחנו עושים דברים כאלה? כלומר, אם כבר לשאול את השאלה של הצמחונות, צריך לשאול אותה בכל מלוא היקפה. כן? הרב צודה לא אהב חצאי שאלות וחצאי פתרונות. אם אתה שואל את השאלה, צריך לשאול אותה בכל מלוא ההיקף שלה. אז למה תאמר? שבעצם אני לא משהו אחר מאשר כללות ההוויה. אני חלק ממערך אחד כולל, גדול. כלומר, אנחנו כולנו, גם בני אדם וגם בעלי חיים וגם הכוכבים והירח, אנחנו חלק מגוף חי אחד גדול, שמזין את עצמו, שלווה זה מזה. יש מדרש שאומר, היום לווה מן הלילה, והלילה לווה מן היום. השמש לווה מן הירח, והירח מן השמש. וכן, בעלי חיים הם לווים מן האדמה, והאדמה לווה מבעלי חיים. כלומר, סך הכל יש מחזורי חיים, ולכן זה שאנחנו אוכלים בשר, זה חלק מהשותפות של הפרות בעליותינו הנהדרות בקודש. הנה, אנחנו לומדים תורה, שזה דבר נפלא, זה התחברות אל דבר השם, ואנחנו עושים את זה מכוח הקבב שאכלנו בצהריים. כלומר, הכל הולך ומתעלה. לכן בעצם הצמחונות לפי זה אינה אידאל. עכשיו, מה אני רוצה לומר בדבר הזה? מה בעצם הנקודה שמאירה בנפש של הרב כשהוא אומר את הדברים האלה? נקודת האחדות. החיפוש של האחדות במקום הפירוד. ולכן הנקודה המרכזית הייתה אצלו האחדות בין הקודש לבין החול. ראיית החולין כקודש. יש באגרות ראייה אין פה. באגרות ראייה חלק דלת, בחלק שיצא לא דרך מוסד הרב קוק, אלא דרך הרב פילבר. באגרות ראייה חלק דלת, באגרת אלף ממאלף. יש שם איגרת קצרה של הרב קוק אל בנו הרב ציודה. שבה הוא אומר, אני רואה שבמכתב ששלחת אליי, אתה רואה יותר אחדות בין הקודש לבין החול מאשר בשנה שעברה. זה אומר, הרב, שללא ספק אתה מרגיש כיצד הגאולה מתקדמת. כלומר, האחדות בין הקודש לבין החול זה לא איזה פרזה תיאורטית, זה דבר שאפשר להרגיש אותו במציאות, וזה היה בשנות ה-30 שהרב כתב את הדברים האלה. זאת אומרת, ככל שאנחנו הולכים ומתקדמים, יש לנו אתגר יותר גדול של קידוש החומר. ואחד הדברים ששכחנו, אולי, כי אנחנו יודעים שהרב תמיד לימד אותנו על קדושת המדינה, וקדושת הצבא, וקדושת החקלאות, ושכחנו שהוא דיבר גם על קדושת התרבות. מדינה ללא תרבות, תחייה לאומית ללא תרבות, היא בלתי אפשרית. את הדבר הזה כתב הרב ציודה במאמר הראשון שהוא פרסם בחייו. נקרא מאמר התרבות הישראלית. בעקבות שאלת הקולטורה המפורסמת. בקונגרס הציוני היה ויכוח בין הדתיים לבין החילונים. החילונים רצו לעסוק לא רק בפוליטיקה, בהשגת מדינה ליהודים בארץ ישראל, הם רצו גם שתהיה מחלקה לתרבות של ההסתדרות הציונית. הדתיים התנגדו לזה בכל תוקף. אמרו, אנחנו מעדיפים שאת השאלה הזאת תשאירו בצד, כי אם אתם תתחילו להכניס תרבות, אז הם תכניסו גם את הרפורמים, ואת המשכילים, ואת התרבות החילונית שלכם. אנחנו לא רוצים לעסוק בתרבות. אנחנו התחברנו אליכם, הציונים, בשביל מטרה אחת בלבד, וזה להשיג עצמאות מדינית בארץ ישראל, נקודה. אל תדברו איתנו על שום דבר אחר. וגם, זה קרא לזה שאלת הקולטורה. ואז המזרחי, הדתיים דאז, מה שנקרא בימינו בשם מפדל, כן? הם הצליחו להוציא אל הפועל, הצליחו להוציא מן ההסתדרות הציונית הצהרה. הצהרה על ידי הרצל. שהציונות דבר אין לה עם הדת. כן? זה היה הישג של הדתיים. הדתיים ביקשו את זה. שהקונגרס הציוני יכריז שאין קשר בין ציונות לבין דת. הרב קוק כמובן רתח מזעם, כתב מכתבים אל המזרחי, והסביר להם שזה החרפה הגדולה, שצריך להילחם נגדה, דווקא את זה להוציא, מה פתאום וכו'. מסביר הרב ציודה במאמרו התרבות הישראלית, טעות הייתה לחשוב שתוכל להיות תחייה מדינית בלי תחייה תרבותית. לא ייתכן. אלא מה? תתווכח, מהי התרבות? זה כן. ויכוחים פנימיים תמיד יש. ולכן אפשר לומר שהרתיעה שיש בשנים האחרונות בציבור המכונה שלנו, מההתעסקות בענייני תרבות וההתכנסות בתוך ענייני בית המדרש בלבד או בענייני הצבא בלבד, היא בעצם איזה מין פשיטת רגל, איזה מין התייאשות מן האתגר הגדול שהרב קוק דיבר עליו. וייתכן מאוד, אני כאן נכנס אולי לספקולציות רוחניות, שהקדוש ברוך הוא אומר, תראו, אני נתתי לכם את הארץ הזאת בשביל מה? בשביל שתלמדו תורה? מה פתאום? תורה אתם יכולים להיות גם בבית המדרש, לא צריך ארץ כל כך גדולה ורחבה. נתתי לכם את הארץ הזאת בשביל שאתם תחברו בין הקודש לבין החול. אתם לא רוצים לחבר בין הקודש לבין החול, אתם לא צריכים שהארץ תהיה כל כך גדולה. נכון? אתם לא רוצים, אז בסדר, אז תשבו בבית המדרש, הנה מכון מיר, יש אפילו בית מדרש גדול, חדש, וזה לא צריך חולות וזה, בשביל מה? כן? זאת ההתמודדות הגדולה שרבנו לימד אותנו אותה. כמובן שהוא לא עצר את המבט שלו רק בענייני האומה בלבד, אלא האומה הייתה בשבילו חלק ממהלך ההתקדמות של האנושות כולה ושל ההוויה כולה. ומתוך כך גם הוא התעניין מאוד בתנועות שקמו אצל אומות העולם של כיוונים כאלה של התחברות אל עם ישראל, כגון קטמקויה היפנית שהוא היה איתם בקשר טוב וכדומה. זה נקודה אחת. עוד סוגיה אחרת, כשאמרתי לכם שבה מתגלה נפשו של הרב ציודה, זה של איזה פרשת השבוע. כן, פורסמו לאחרונה 4 כרכים, בעזרת השם גם הכרך החמישי, של שיחות הרב ציודה לפרשת השבוע. השיחות האלה, אי אפשר לומר, הנקודה המרכזית שאותה הוא לימד. הוא לימד במוצאי שבתות. זה היה מתחיל בסעודה שלישית, מי שהיה מגיע לסעודה שלישית. זה היה ממשיך עד 2 בלילה, בדרך כלל. עד 2 בלילה, אחרי שאחרוני התלמידים כבר נפלו מרוב עייפות, והוא המשיך לדבר. כשהוא לא היה אף אחד שידבר איתו, אז בסדר, הלך לישון. כן? מה? לא, הבדלה היו עושים לפני כן. היו עושים הבדלה, ואחרי זה מדברים. כן? הבדלה, מדברים. חוץ לפעם אחת, אני זוכר, שהפסקנו מיד אחרי ההבדלה, זה כשראש ממשלת ישראל, מנחם בגין, בא לבקר אותו. אז הוא מיד גמר את ההבדלה, וסילק את כל התלמידים החוצה, וקיבל את ראש הממשלה. וצעק עליו. וצעק עליו. כן. אבל כשהוא היה מזמין את מנחם בגין, בגין היה בא. כן? לא היה דבר כזה, אני לא בא. אני בא. כן? הוא לא אמר לה, רב ציודה, תבוא אליי. אני בא אליך. כן? הבירורים אז היו יסודיים ביותר. ובאותם שיחות של מוצאי שבתות הוא היה מלמד את פרשת השבוע. מהו הכיוון הכללי שהוא פיתח? כי יש הרבה פרשנים לתורה, גם הרב ציודה הוא אחד מפרשני התורה, אבל הוא לימד, אפשר לומר, המטרה, אחת המטרות הנסתרות של הלימוד שלו זה היה דחיית ביקורת המקרא. מאוד מעניין, אף על פי שמעולם לא עסק הרב ציודה באופן גלוי בענייני ביקורת המקרא, כלומר הוא לא לימד בישיבה את שיטותיהם של מבקרי המקרא ומה שיש להשיב על דבריהם, אבל הוא בנה שיטה שלמה שעניינה לסתור את ביקורת המקרא מלכתחילה. הכיצד? הרי טענתם של מבקרי המקרא היא שמאחר והתורה עשויה חלקים חלקים וסגנונות סגנונות, הסותרים זה את זה, ושפרשה סותרת פרשה, פסוק סותר פסוק. אם כן, יש לנו פה בעצם חלקים שונים של תורות שונות, שנתחברו בתקופות שונות על ידי בעלי השקפות שונות, והעורך המאוחר לא שם לב שהוא מחבר בבת אחת כל מיני דברים שלא שייכים זה לזה. זה פחות או יותר הסגנון של מבקרי המקרא. אז מה שהרב ציודה עשה, הוא בעצם הסביר איך שכל התורה כולה היא סטרוקטורה אחת, שבה כל חלק מזדקק באופן מהותי לחלק האחר. זה השיטה שלו בפרשיות השבוע, אני פעם הסברתי את זה, יש לי קלטת על זה, נקראת שיטת הרב ציודה בפרשיות השבוע או משהו כזה, שם אני מראה את הדבר הזה. שוב, מה פה הנקודה המרכזית שמתנוצצת בתוך הנפש של הרב? תביעת האחדות. כן? כלומר, זה הנקודה שהוא נטע בלבבות שלנו. שאין מסר יותר יסודי בתורה מאשר המסר של האחדות, של ההוויה, אחדות האנושות, אחדות האומה, אחדות הערכים, אחדות האישיות. אם אתה מחפש את הנקודה המאחדת, אתה מגיע גם למהותה של תורה. בגלל זה הוא הסביר את הדברים. כך. עכשיו, לגבי הסגנון שבו הוא הסביר את הדברים, היו פעמים שבהם הוא גם דיבר מתוך רוח הקודש. אחת הפעמים המפורסמות, למשל, ביום העצמאות, שלפני מלחמת ששת הימים, שלושה שבועות לפניכם, הוא נתן את הדרשה המפורסמת שלו נקראת מזמור י"ט למדינת ישראל, שבה הוא זעם והתעורר וסיפר סיפורים אישיים על איך הוא הגיב כשחילקו את הארץ בתש"ח. הוא הסביר איך שכשהגיעה הבשורה של כ"ט בנובמבר, ההחלטה של אומות המאוחדות להקים שתי מדינות בארץ ישראל, אחת יהודית ואחת ערבית, כשכל העם שמח ברחובות, היה קשה לו לשמוח. הוא לא יכול היה לשמוח. בגלל שחילקו את הארץ, וזה הדבר נורא מבחינתו. ואז הוא התחיל לצעוק ואמר, ואיפה שכם שלנו? ואנחנו שוכחים את זה. ואיפה חברון שלנו? ואנחנו שוכחים את זה. ואיפה יריחו שלנו? ואנחנו שוכחים את זה. ואיפה עבר הירדן שלנו? ואנחנו שוכחים את זה. ואיפה כל רגב ורגב של אדמת השם? של אדמתה של ארץ השם. ככה הוא אמר. דיבר בשאר רוח אדיר. כמה שבועות לאחר מכן, חיילי צהל שחררו את ארץ ישראל. שאלו אותו אחרי הדבר, אחרי המלחמה, תגיד, מה, מה הביא אותך פתאום לדבר על שכם, חברון, ירחוק, שאף אחד לא חשב על זה? אמר, לשואל, תאמין לי, נדברתי לבד. זה רוח הקודש בקיצור. כלומר, דבר השם בפיו, הוא זה שפעל דרכו, ולפעמים היו באמת סיטואציות מיוחדות שבהן הדבר הזה הורגש מתוך סגנון דיבורו. מעניין אגב לגבי מה שאמרנו שהיה קשה לו להשתתף בשמחת העם. צריך לזכור שבכ"ט בנובמבר, תפשין ח', העם רקד ברחובות. כשהגיעה ההודעה של האומות המאוחדות שהולכים להקים מדינה עברית בארץ ישראל, היו עוד פעמים שהעם היה רוקד ברחובות. בלילות יום העצמאות. בלילות יום העצמאות, היום קצת שוכחים את זה, אבל פעם זה היה, שכל העם שמח כל כך, שהיו רוקדים, עושים ריקודים, בנים, בנות, גברים ונשים, ושרים ביחד, ושאבתם מים בססון, מים הישועה וכדומה, כן? ומתוך הרגשה של הגשמה, סוציאליזם עמוק. ובשנים הראשונות של המדינה, לא הייתה מסיבת יום העצמאות מסודרת בישיבת מרכז הרב, כי היו מעט מאוד תלמידים. ואז הרב צבי יהודה זצ"ל היה יוצא לרחובות. כדי לראות את שמחת העם. איך הוא אומר? הייתי יוצא לראות את שמחת העם, הבנים והבנות. ואז הוא אומר, והיה שם חילול השם. מה חילול השם היה בריקודים האלה של בנים ובנות? איפה הרבנים? מדוע הם לא נמצאים פה? איפה הם בשמחת העם? זה החילול השם שהוא ראה. מה עם הריקודים המעורבים? הוא לא שם לב. הוא ראה שכינה מרקדת. המבט הכללי, זה לא שהוא זלזל בענייני צניעות, כידוע, דווקא בענייני צניעות הוא היה מחמיר מאוד. אבל כשמדובר על קדושת האומה, אז זה עובר את כל הגבולות האלה. איפה הרבנים? איפה הם נמצאים? כשעם ישראל שמח בשמחת גאולתו. זהו.